שלום וברכה, נלמד את השיעור היומי ברמב״ם, והיום מתחילים בעזרת השם ספר חדש, בשם השם כל עולם, עודך ביושר לבב בלומדים משפטי צדקך, ספר 13 והוא ספר משפטים, הלכותיו 5 וזהו סידורן, הלכות שכירות, הלכות שאלה ופיקדון, הלכות לווה ומלווה, הלכות טוען ונטען, הלכות נחלות. ופותחים בהלכות שכירות, יש בכללן 7 מצוות, 3 מצוות עשה ו4 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', דין שכיר ושומר שכר, ב', ליתן שכר שכיר ביומו, ג', שלא יאחר שכר שכיר אחר זמנו, ד', שאוכל השכיר מן המחובר שעושה בו, ה', שלא יאכל השכיר מן המחובר שלא בשעת גמר מלאכה, ו', שלא יוליך השכיר בידו יתר על מה שאכל, זין, שלא יחסום שור בדישו, וכן שער הבהמה. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, הלכה א', אומר הרמב״ם, 4 שומרים נאמרו בתורה, ו3 דינין יש להן. ואלו הן 4 שומרים, שומר חינם, שאינו מקבל שכר עבור שמירת הפיקדון, ואינו רשאי להשתמש בו, והשואל, שקיבל את הפיקדון על מנת להשתמש בו, ואינו משלם למשאיל על כך, נושא שכר, שומר שכר, שמקבל שכר עבור שמירת הפיקדון ואינו רשאי להשתמש בו, והסוחר, שמשלם שכירות לבעלים על השימוש בפיקדון. הלכה ב' ואלו הן 3 דינים שלהן, שומר חינם שנגנב הפיקדון ממנו או עבד, ואין צריך לומר אם נאנס הפיקדון אונס גדול, כגון שהייתה בהמה, ומתה או נשבתה בידי אחרים, הרי זה נשבע ששמר כדרך השומרין ונפטר, שנאמר וגונה מבית האיש וכו'. ולמדו חכמים שפרשה זו מדברת על שומר חינם הפטור מגניבה ועבדה. ונקרב בעל הבית אל האלוקים, אל הדיינים. קריבה זו היא השבועה שמשביעים את השומר על טענתו. השואל, משלם הכל, בין שעבד דבר השאול או נגנב, בין שהראו אונס גדול מזה, כגון שמתה בהמה שאולה או נשברה, כגון שנפגעה על ידי חיה או שניזוקה באופן אחר, או נשבת, שכך כתוב בשואל, ונשבר או מת, בעליו אין אמו, שלם ישלם. נושא שכר הוא הסוחר, שניהן דין אחד יש להן, אם נגנב או עבד הדבר הסחור או שנטל שכר על שמירתו, הרי אלו משלמין. ואם הראו אונס גדול מזה, כגון שהייתה בהמה ומתה או נשברה או נשבת או נטרפה, הרי אלו נשבעין שנאנסה ופטורין. שנאמר, ומת או נשבר או נשבע אין רואה, שבועת השם תהיה בין שניהם. ומכאן שבאונס נשבע ונפטר. ונאמר, אם גנוב יגנב מאימו, ישלם לבעליו, אם טרוף יטרף וכו'. ומכאן שחייב בגניבה הוא פטור באונס של טרפה וכדומה, ולמדו חכמים בקל וחומר שגם באבדה חייב, שכן אם חייב על גניבה שיש בה ממד של אונס, כל שכן שחייב באבדה שיש בה ממד של פשיעה. נמצאת אומר, שומר חינם נשבע על הכל, והשואל משלם את הכל, חוץ מן המתה בשעת מלאכה כמו שהתבאר. נושא שכר והסוחר משלמין את העבדה ואת הגניבה, ונשבעין על האונסים הגדולים, כגון שבורה ושבויה ומתה וטרפה, או שעבד הדבר בספינה שטבעה בים, או נלקח בליסטס מזוין, בשודד חמוש, וכל כיוצא באלו משאר אונסים גדולים. הלכה ג' המפקיד אצל חברו בין בחינם בין בשכר או השילו או הזכיר לו, אם שאל השומר את הבעלים אם הדבר שלהן או שכרן, שבזמן שלקח את החפץ ביקש מהם לעשות עבורו מלאכה כלשהי או שכרם לעשות זאת, הרי השומר פטור מכלום, אפילו פשע בדבר ששמר ועבד מחמת הפשיעה, הרי זה פטור, שנאמר אם בעליו אמו לא ישלם. אם שכיר הוא, בא בשכרו. כלומר, אם בעל החפץ שאול לשומר או לשואל, אין הוא צריך לשלם על אובדן החפץ. ממה שהרמב״ם הביא כאן את סוף הפסוק, אם שכיר הוא, בא בשכרו, ייתכן שכוונתו בפירוש הפסוק שאם בעל החפץ שכור לשומר או לשואל, כלומר, אם שכיר הוא, אינו משלם לו על אובדן החפץ, אלא משלם לו את שכרו בלבד. במה דברים אמורים? בששאל הבעלים או שכרן בעת שנטל החפץ, אף על פי שאין הבעלים שם עמו בעת הגניבה והאבדה או בעת שנאנס, היות והם שאולים או סחורים לו, פטור, אפילו אם הם במקום אחר. אבל אם נטל החפץ ונעשה עליו שומר תחילה, ואחר שבא לרשותו שכר הבעלים או שאלן, אף על פי שהיו הבעלים עומדים שם בעת שנאנס, הדבר השמור, הרי זה משלם, שנאמר בעליו אין אימו, שלם ישלם. מפי השמועה למדו מסורת חכמים בביאור המקראות, היה אימו בעת השאילה, אף על פי שאינו בעת הגניבה והמיטה, פטור. לא היה אימו בעת השאילה, אף על פי שהיה בעת המיטה או השביה, חייב. והדין לשאר השומרים, שכולן בבעלים, פטורין, שאם היו הבעלים שאולים או סחורים לשומרים בזמן ההפקדה, אזי הם פטורים. אפילו פשיעה בבעלים, פטור. הלכה ד' כל שומר שפשע בתחילתו, שלא שמר את הפיקדון כראוי, אף על פי שנאנס בסופו, חייב, כמו שהתבאר. ואין השואל רשאי להשאיל, אפילו הוא שאל ספר תורה, שכל קורא בו עושה מצווה, לא ישילנו לאחר. וכן אין הסוחר רשאי להזכיר, אפילו הזכירו ספר תורה, לא יזכרנו לאחר, לא יזכרנו לאדם אחר. שהרי זה אומר לו, אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. עבר השומר, עשה שלא כדין, ומסר לשומר שני. אם יש עדים ששמרה השומר השני כדרך השומרין, ונאנס, פטור השומר הראשון. שהרי יש עדים שנאנס. ואם אין שם עדים, חייב השומר הראשון לשלם לבעלים, מפני שמסר לשומר אחר, ויעשה הוא דין עם השומר השני. העובדה שהמפקיד קיבל את שלו אינה פותרת את השני מאחריות כלפי הראשון. אפילו היה הראשון שומר חינם ומסר לשומר שכר, ורמת האחריות על הפיקדון עלתה, חייב. שהרי יש לבעל החפץ לומר לו, אתה נאמן אצלי להישבע, וזה אינו נאמן. ומכיוון שאין המפקיד מאמין לשומר השני, על השומר הראשון לשלם למפקיד. לפיכך, אם היה דרך הבעלים להפקיד תמיד דבר זה אצל השומר השני, הרי השומר הראשון פטור מלשלם, שהרי אומר לבעלים, זה הדבר שהפקדתם אצלי או השאלתם, אמש הייתם מפקידים אותו אצל זה שהפקדתי אני אצלו, והוא שלא ימעט שמירתו. כיצד ימעט שמירתו? כגון שהיה אצלו מופקד בשכר והפקידו אצל אותו השני בחינם, ונמצא שהשומר הראשון היה חייב בגניבה ואבדה, והשומר השני פטור בגניבה ואבדה. או שהיה שאול אצלו והפקידו אצל אותו השני בשכר, ונמצא שהראשון היה חייב באונס, והשני פטור. או אילו מעט שמירתו פושע הוא ומשלם, אף על פי ששאל או שכר בבעלים, והיה צריך להיפטר גם בפשיעה. שהרי הוציא הדבר השמור מידו ליד שומר אחר, ואין פטור שאלה או זכירות בבעלים חל, אלא כשרה דבר כשהפיקדון ביד השומר ששאל, או שכר את הבעלים, ולא כשרה דבר לאחר שהעבירו לידי אחר. הלכה ה', ואם הביא השומר השני ראיה שיפטר בה שומר ראשון כדין שמירתו של הראשון, הרי זה פטור. כיצד? שומר שכר שנתן הבהמה שמורה אצלו לשומר חינם, ומעט שמירתה בכך, אם הביא השומר השני עדים שמתה הבהמה כדרכה, והרי גם שומר שכר פטור במקרה כזה, הרי השומר הראשון פטור, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ו', שומר שמסר לשומר אחר והוסיף בשמירתו, ההניה הרווח לבעלים. כיצד? הסוחר פרה מחברו והשילה לאחר, ומתה כדרכה ביד השואל, והשואל חייב במקרה זה והסוחר פטור, הואיל והשואל חייב בכל, יחזרו דמי פרה לבעלים. כלומר, הבעלים מקבלים את דמי הפרה מהשואל, ואין הסוחר יכול להתלם מהשואל ולהשאירם אצלו בטענה שהוא נפטר במקרה שמתה. שאין זה הסוחר עושה סחורה בפרתו של זה, הפרה מוזכרת לו למלאכה בלבד ולא מעבר לכך, וכן כל כיוצא בזה. היה בידו פיקדון ושלחו ביד אחר לבעליו, הואיל והשומר הראשון חייב באחריותו עד שיגיע ליד הבעלים, שהרי לא עשה הוא בעל הפיקדון שליח, אם בא לחזור ולהחזיר הפיקדון מיד השומר השני, מחזיר, שכל זמן שהפיקדון ביד השליח וחייו הנפקד באחריות, יכול להחזיר את הפיקדון לידו. ואם הוחזק השומר הראשון כפרן, אדם שאינו נאמן, אינו יכול להחזיר הפיקדון מיד השומר השני, שבוודאי רצונו של המפקיד שישאר הפיקדון ביד השליח, וזוכה השליח בפיקדון עבורו, אף על פי שעדיין הפיקדון באחריותו של הראשון. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים, הלכות שכירות, בפרק הראשון. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות שכירות, בפרק השני. הלכה א' אומר הרמב״ם, שלושה דינים האמורים בתורה בארבעה שומרים, אינן אלא במיטלטלין של ישראל ושל עדיות, ממון חולין, שנאמר כסף או כלים וכל בהמה. יצאו הקרקעות, קרקעות אינן מיטלטלין ולכן אינן בכלל דין השומרים, ויצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, שהושבו לקרקעות מבחינה הלכתית, ויצאו השטרות שאין גופן ממון, ששווי השטר אינו נגזר משווי הנייר, אלא ממה שכתוב בו, ונאמר כי ייתן איש אל רעהו. יצאו הקדשות ונכסי גויים, נכסי הקדש שממון גבוה ואינם בכלל רעהו. מכאן אמרו חכמים, העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות, שומר חינם שלהן אינו נשבע. אם נגנב הפיקדון או עבד או נאנס, אינו צריך להישבע שלא פשע כדי להיפטר. ונושא שכר או סוחר אינו משלם. גם אם נגנב הפיקדון או עבד, שבמקרה רגיל חייב, בדברים אלו פטור. ואם קנו מידו, חייב באחריותן. אם הוסכם ביניהם שהשומר יהיה חייב בדיני השומרים, גם בדברים אלו, ועשו על כך קניין סודר. הלכה ב' ותקנו חכמים שנשבעין על ההקדשות שבועת השומרים, שכל שומר חייב להישבע כדינו, כעין של תורה, בעודו מחזיק בספר תורה, בדומה לשבועה חמורה מן התורה, כדי שלא יזלזלו בהקדשות. הלכה ג' יראה לי שאם פשע שומר בעבדים וכיוצא בהן, חייב לשלם, שאינו פטור בעבדים וקרקעות ושטרות, אלא מדין הגניבה והאבדה והמיטה וכיוצא בהן, שאם היה שומר חינם על המיטלטלין ונגנבו או עבדו, יישבע, ובעבדים וקרקעות ושטרות, פטור משבועה. וכן אם היה שומר שכר, שמשלם גניבה ואבדה במיטלטלין, פטור מלשלם באלו, אבל אם פשע, חייב לשלם, שכל הפושע מזיקו, ואין הפרש בין דין המזיק קרקע לדין המזיק מיטלטלין, שמה שפטרה תורה את השומרים בדברים אלו, הוא מתשלומים הנובעים מדיני השמירה, ולא מתשלומים הנובעים מגרמת נזק, ובגרמת נזק אין פטור בקרקעות וכדומה. ודין אמת הוא זה למבינים, ובו ראוי לדון. וכן הורו רבותיי לגבי מסירת קרן בתנה שיעבוד בו, שאם פשע חייב משום שהוא מזיק בידיים, שהמוסר כרמו לשומר, בין בהריסות, בין בשמירת חינם, ויתנה עמו שיחפור או יזמור או יאבק משלו, כלומר יפזר אבק על שורשי אילנות שהתגלו, הוא פשע ולא עשה, חייב כמי שהפסיד בידיים, וכן כל כיוצא בזה שהפסד בידיים חייב על כל פנים. הלכה ד' המוסר לחברו דבר מחובר לקרקע לשמור, אפילו היו ענבים העומדות להיבצר, הרן כקרקע בדין השומרים. הגם שאינן זקוקות לקרקע נחשבות כקרקע לעניין דיני שומרים, משום שמוסר לו את הענבים לשמירה. הלכה ה' הפקיד הקדש ואחר כך, בזמן שהיה אצל השומר, פדאו, שילם את שוויו להקדש והוציאו לחולין, והרי הוא חולין בעת שנטלו מיד השומר, בזמן שבא לקחתו מהשומר, וקודם לכן נראה בו אונס, מיטה וכדומה, או שישילו חולין ואחר כך הקדיש והוא ביד השואל, וכן גוי שהפקיד ואחר כך נתגייר, כל אלו אין בהן כל דיני השומרים, עד שתהיה תחילתן וסופן, נכסי עדיות ונכסי ישראל. הלכה וב, אחד האיש ואחד האישה, דינם שווה בדין השומרים, בין שהיה הדבר השמור של אישה, או שהיה ביד האישה. הלכה זין, קטן שיפקיד ביד הגדול או אישילו, הרי זה הגדול נשבע שבועת השומרים לקטן, הורו רבותיי שאין זה נשבע בטענת הקטן כדי שנאמר אין נשבעין על טענת הקטן, שכל השומרים שבועתן שבועת שמה היא. הגם שאין נשבעים על טענת קטן מכיוון שאין תביעתו נחשבת לתביעה, אם קטן יפקיד ועבד הפיקדון חייב השומר להישבע לו, מאחר ושבועת השומרים אינה נובעת מחמת טענה ודאית של המפקיד, וקטן אינו שונה בה מגדול. הלכה אחת, כדר שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. מדין תורה ניתן לקנות מטלטלין בנתינת הכסף, והחכמים תקנו שאינם נקנים בכסף, אלא רק בהגבעה או במשיכה. כך תקנו משיכה בשומרים, חכמים תקנו שהשמירה תחול רק לאחר המשיכה. אין לעניין חובת השמירה והאחריות של השומר, ואין לעניין שלא יוכל המפקיד או המשיל לחזור בו. האומר לחברו שמור לי זה ואמר לו אנח לפניי, הרי זה שומר חינם. אמר לו אנח לפניך או אנח סתם, או שאמר לו הרי הבית לפניך אינו לא שומר חינם ולא שומר שכר, ואינו חייב שבועה כלל. שאין באמירות אלו לשון התחייבות, אלא כאומר אנח את שלך לפניך ושומרהו אתה וכדומה. אבל מחרים על מי שלקח הפיקדון שלי ולא יחזירו לבעליו, וכן כל כיוצא בזה. מתקנת הגאונים במקרים מסוימים, כאשר אדם חושד באדם אחר ואינו יכול לחייבו שבועה, הוא יכול להטיל חרם באופן כללי על מי שמשקר כנגדו באותו העניין, בלי להזכיר את שמו של החשוד. אחד המפקיד או המשאיל או המזכיר את חברו בעדים או שלא בעדים, דין אחד יש להן. כיוון שהודה זה מפי עצמו ששמר לו או שאל ממנו, הרי זה נשבע שבועת השומרים, שאין אומרים מיגו לפוטרו משבועה, אלא לפוטרו מלשלם, שטענת מיגו מועילה לפטור את הנתבע מחיוב ממון, אך אינה פוטרת אותו משבועה שהתחייב בה, ולכן, במקרה שהפקיד אצלו ללא עדים, הגם שהיה יכול לטעון טענה טובה יותר ולהכחיש שהוא שומר ולהיפטר, וטען טענה פחות טובה שהודה שהוא שומר, אלא שהפיקדון נאנס או נגנב או עבד, אינו נפטר משבועה. אפילו היה הדבר השאול או המופקד או המוזכר שווה פרוטה, הרי זה השומר נשבע עליו, ואין אחד מן השומרים צריך להודיה במקצת. כלומר, חיוב השבועה בשומרים הוא גם שטוען שכל הפיקדון נאנס או נגנב או עבד, שלא כדין המודה במקצת שחייב שבועה רק אם הודה במקצת וכפר במקצת. הלכה ט', מתנה שומר חינם להיות פטור משבועה, והשואל להיות פטור מלשלם, וכן מתנה בעל הפיקדון על שומר חינם או נשא שכר וסוחר להיות חייבין בכל כשואל, שכל תנאי בממון או בשבועות של ממון קיים, ואינו צריך קניין ולא עדים. אין צורך בקניין סודר או בעדים כדי לתת תוקף לתנאי. הלכה י', טען זה שהיה שם תנאי, כלומר המפקיד טוען שהיה תנאי לטובתו, כגון שהתחייב השומר להתחייב גם במקרים שאמור להיות פטור, והשומר אומר לא היה שם תנאי, נשבע השומר שבועת השומרין, ומגלגל בה שלא היה שם תנאי. השומר חייב להישבע על מה שקרה על הפיקדון, כדין כל שומר, וכולל בשבועתו, כלומר מגלגל בה, גם שבועה שלא היה תנאי ביניהם. הלכה י' א', טען שיפקיד אצלו, וזה אומר לא אמרתי, אלא אנח לפניך, ולא נעשיתי לו שומר, שבאמירה זו אינו נעשה שומר, נשבע אסת שלא קיבלו אלא בדרך זו, שאין חובת שבועת השומרים חלה אלא כשמודה שהוא שומר, אבל כשכופר בכך הרי הוא ככופר בכל, שאינו חייב שבועה בנקיטת חפץ מן התורה, אלא שבועת אסת שהיא שבועה קלה מדברי חכמים ללא נקיטת חפץ, וכולל בשבועתו בדרך של גלגול שבועה, שלא שלח בו יד ולא ייבדו בידיים, ולא בגרם שגורם לו שיהיה חייב לשלם. שאם שלח בו יד נחשב כגזלן וחייב בו אונסים, ואם איבדו בידיים או גרם לו נזק שחייבים על גרימתו, חייב מדין מזיק. הלכה י"ב, זה אומר ישאלתיך או הזכרתיך או הפקדתי אצלך, ועלה אומר לא היו דברים מעולם, או שאמר כן היה, אבל החזרתי לך, ונסתלקה שמירה ולא נשארה בינינו תביעה, הרי הנתבע נשבע אסת ונפטר. במה דברים אמורים של הטוען החזרתי לך די בשבועת אסת? בשלו היה שם שטר, המעיד על התחייבותו לשמור, אבל אם יפקיד אצלו או הזכיר או השיל בשטר, ואמר לו איך החזרתי לך, הרי השומר נשבע בנקיטת חפץ, נשבע בעודו מחזיק ספר תורה, בדומה למי שנשבע שבועת התורה, שמתוך שיכול לומר שומר חינם, נגנב ועבד, והשואל מתה בשעת מלאכה, נאמן לומר החזרתי. הסיבה שאין מחייבים אותו לשלם, אף על פי שיש שטר ביד המפקידי, משום שיש לו טענת מיגו, שמתוך שהיה יכול לטעון שהפיקדון נגנב או נאבד, הרי הוא נאמן על טענתו שיחזיר. וכשם שאם טען שנאנס, נשבע מן התורה בנקיטת חפץ, כך אם טען החזרתי, יישבע כאין של תורה, הואיל ויש שם שטר ביד התובע. במה דברים אמורים? בשהיה שומר יכול לטעון ולומר נאנסו, ולא נצריך אותו להביא ראיה, שאז טענת המיגו קיימת. אבל אם היה חייב להביא ראיה על טענתו, כמו שהתבאר, כגון שעונה סירה במקום שמצויים בו רבים, ועליו להביא עדים ולא יכול להישבע, אינו נאמן לומר איך הזרתי, משום שאין לו טענת מיגו במקרה זה, שהרי בכל מקרה היה עליו להביא עדים. אלא יישבע בעל השטר בנקיטת חפץ, שלא החזיר לו וישלם. אין לך מי שנשבע מתוך שיכול לומר כך וכך, וישבע בנקיטת חפץ, אלא זה השומר בלבד שיש עליו שטר, משום שהמיגו במקרה זה מבוסס על טענה שיש בה שבועה בנקיטת חפץ כדי להעיל. אבל שאר כל הנשבעין בדין, מתוך שיכול לומר, אינה נשבעין אלא אסת. עד כאן משהו רמי ברמב"ם בספר משפטים הלכות שכירות בפרק השני. לימוד הרמב"ם רמי ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות שכירות בפרק השלישי הלכה א', שומר שטען שנאנס אונס גדול כגון שבורה ומתה, ואין שומר חינם ואין שומר שכר פטורים באונס זה על ידי שבועה, אם נאנס במקום שהעדים מצויים שם, מצריכין אותו להביא ראיה על טענתו שנאנס, ויפטר אף משבועה. ואם לא הביא ראיה, ישלם, ואינו נפטר על ידי שבועה, שנאמר אין רואה, שבועת השם תהיה. במקום שאפשר להביא ראיה, אין שם שבועה, אלא או יביא רואה, או ישלם. אבל אם טען שנאנס במקום שאין העדים מצויים שם, אין מצריכין אותו ראיה, אלא יישבע שנאנס ויפטר. ואם הביא עדים שלא פשע, נפטר אף מן השבועה. מעשה באחד שהעביר חבית של יין בשכר, ודינו כשומר שכר, ושברה בשוק של מחוזה, עיר בבבל. ובאו לפני חכמים ואמרו, שוק זה שטענת שנשברה בו החבית, בני אדם מצויים שם, או תביא ראיה שלא פשעת, אלא נתקלת ונפלת, או תשלם דמיה. ותקנו חכמים שהנתקל נחשב אנוס, וגם אם הוא שומר שכר, פטור מלשלם. וכן כל כיוצא בזה. הלכה ב' המעביר חבית ממקום למקום בשכר ונשברה, דין תורה הוא שישלם, שאין זה אונס גדול, והרי השבירה כגנבה ועבדה שהוא חייב בהן. כאשר נתקל והחבית נשברה, אין זה נחשב לאונס גדול, שהרי היה עליו ללכת יותר בזהירות. אלא דינו כגנבה ועבדה, שמן התורה שומר שכר, צריך לשלם עליהן. אבל תקנו חכמים שיהיה חייב שבועה שלא פשע בה, כדינו של שומר שכר באונס גדול, שאם אתה אומר ישלם, אין לך אדם שיעביר חבית לחברו. לפיכך, עשו שבירת החבית כמיתת הבהמה ושבירתה. ועוד תקנו בדבר זה, שאם נשאו אותה שניים במות ונשברה, משלמין חצי דמיה, או אילו מסוי זה גדול לגבי אחד וקל לגבי שניים, הרי הוא כאונס ואינו אונס. כלומר, מצד אחד אין מסע זה כבד לשני אנשים, ונמצא שלא ימיסו על עצמם יתר על המידה, אך מצד שני ייתכן שדווקא משום שהם שניים, כל אחד צמח על חברו והניח את אחיזתו כדי להקל מסעו, ומראש אליהם לחלק את המסע, וכל אחד יביא חציו לבדו. ומשלמין מחצה אם יש עדים שלא פשעו בה, שרי במקום שהעדים מצויים, אינם יכולים להישבע. נשברה במקום שאין עדים מצויים, נשבעים שלא שברוע בפשיעה, ובכך נפטרים מהחצי שנידון כאונס, ומשלמים חצי דמיה, שהרי לא היה לכל אחד להעביר אל המסוי שיכול להעבירו בפני עצמו. מכאן אתה למד שהאחד שהעביר חבית גדולה שאין דרך כל הסבלים להעבירה, שהוא פושע, ואם נשברה מידו, משלם הכל. הלכה ג' הסבל ששבר חבית של יין לחנווני ונתחייב לשלם, והרי שבה ביום השוק ארבעה ובשאר הימים שלושה, אם יחזירו ביום השוק, שעומדים את ערך התשלום לפי שווי חבית יין ביום התשלום, חייבים להחזיר חבית של יין או ישלמו לו ארבעה, והוא שלא היה לו יין למכור ביום השוק, שאם הייתה החבית קיימת, היה מוכר אותה כעת, ונמצא שהפסידו ארבעה. אבל אם היה לו יין, מחזירים לו שלושה, משום שיכול למכור חביות אחרות המצויות אצלו, לא הפסידו אלא שלושה. החזירו לו בשאר הימין, מחזירים לו שלושה כשווי החבית ביום רגיל שאינו יום השוק, ומנקין לו בכל זמן תורח שהיה תורח במחירתה, ופגם הנקב שהיה נוקב החבית, וכן כל כיוצא בזה. כלומר, בין ביום השוק ובין שלא ביום השוק, מפחיתים מהתשלום את התרחה שבמחירת היין שבחבית אם הייתה קיימת, ואת הנקב שהיה נוקב בה על מנת להוציא מיינה לקונים, ומוריד מערכה של החבית. הלכה ד' רואה שבאו זאבים וטרפו ממנו, אם היה זאב אחד, אין זה אונס, משום שיכול הרואה לגרשו, אין זה נחשב כאונס גדול ששומר שכר פטור ממנו, וחייב לשלם. אפילו בשעת משלחת זאבים, כשהזאבים יוצאים ממחבואיהם להתנכל לעובר אורח בכל מקום. ואם היו שני זאבים, הרי זה אונס, שאין בכוחו לגרשם, ומוגדר כאונס שבו גם שומר שכר פטור. שני כלבים אינן אונס, אפילו באו משתי רוחות, היו יתר על שניים, הרי זה אונס. ליסטס מזוין, שודד, חמוש, הרי הוא אונס. ואפילו היה רואה מזוין, הוא בא לו ליסטס, בא לו שודד אחד מזוין, הרי זה אונס, שאין הרואה מוסר נפשו כליסטס. הארי והדוב, הנמר והבורדלס, נראה שהכוונה כאן לצבוע, והנחש, הרי אלו אונסין, וגם שומר שכר פטור מלשלם. מתי? בזמן שבאו מעליהן, שבאו חיות רעות או שודדים למקום המראה הרגיל של הבהמות. אבל אם הוליכה למקום גדודי חיות וליסטים, מקום שבו מתגודדים ומתאספים, אין אלו אונסין וחייב לשלם, שמעשיו הם שגרמו ונחשב פושע. הלכה ה' רואה שמצא גנב והתחיל להתגרות בו ולהראותו שאין חושש ממנו, ואמר לו הרי אנו במקום פלוני, וכך וכך רואים אנחנו, וכך וכך כלי מלחמה יש לנו, הוא בא אותו על הסטס וניצחן ולקח מהן, הרי הרואה חייב, שאחד המוליך את הבהמה למקום גדודי חייו וליסטים, או מביא את הליסטין בהתגרותו למקום הבהמה. הלכה ו' רואה שהיה לו להציל הטרפה או השבויה ברועים אחרים ובמקלות, כלומר להציל בהמה מטרף או משביה באמצעות קריאת רועים אחרים לסייעו או באמצעות הבאת כלי נשק, ולא קרא רועים אחרים ולא הביא מקלות להציל, הרי זה חייב. אחד שומר שכר ואחד שומר חינם. שניהם מחויבים לקרוא לרועים ולהביא מקלות, אלא ששומר חינם קורא רועים ומביא מקלות בחינם, כלומר מחויב להביא סיוע של רועים אחרים או כלי נשק בחינם, ואם לא מצא, פטור. אבל שומר שכר חייב לזכור הרועים והמקלות עד כדי דמי הבהמה כדי להציל, וחוזר ולוקח שכרן מבעל הבית. וגם אם הגיעו דמי הצלה לשווי הבהמה, עדיף לבעל הבית
לחסוך מעצמו
את הטרחה שבקניית בהמות חדשות, או את הטרחה באילוף הבהמות החדשות שיקנה. ואם לא עשה כן השומר שכר, והיה לו לזכור ולא שכר, הרי זה פושע וחייב. הלכה זין, רואה שטוען שהצלת ילדי רועים בשכר, נשבע ונותן מה שטען, שאינו יכול לטעון אלא עד כדי דמיהן, ויכול היה לומר נטרפה, שהסכום המרבי שהוא יכול לטעון שהוציאה להצלה הוא כדי שוויה של הבהמה, ונאמן הוציא סכום זה מהבעלים, שהרי יכול לטעון שנטרפה ולטלה לעצמו, והיא שווה בנקיטת חפץ כדין כל הנשבעין ונוטלין. הלכה אחת, רואה שהניח את דרור ובא לעיר, בין בעת שדרך הרועים להיכנס, שכאשר הבהמות רואות במקום שקט ובטוח, נכנסים הרועים לענייניהם לעיר. בין בעת שאין דרך הרועים להיכנס, ובאו זאבים וטרפו, ארי וטרס, אין אומרים אילו היה שם היה מציל, אלא עומדין אותו, אם יכול להציל אפילו על ידי רועים ומקלות, חייב, ואם לאו, פטור. והגם שכניסתו לעיר היא פשיעה, ותחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מכיוון שהאונס אינו תוצאה ישירה של הפשיעה, שרי גם אם היה שם לא היה יכול להציל, פטור. ואם אין הדבר ידוע, חייב לשלם. הלכה ת' מתה הבהמה כדרכה רזה אונס והרואה פטור. סיגפה ומתה, עינה את הבהמה ברעב או במלאכה וחוסר טיפול, עולם וכדומה, ומתה כתוצאה מכך, אינו אונס. הוא מוגדר הדבר כפשיעה, ובין שומר שכר, בין שומר חינם, חייבים על כך. תקפתו ועלתה לראשי צוקין, ותקפתו ונפלה, אף על פי שהחזיק בבהמה, התגברה עליו ועלתה לראשי הצוקים, והגם שניסה לשמור אותה מנפילה, התגברה עליו ונפלה, הרי זה אונס. העלה לראשי צוקין או שעלתה מאליה, והיה יכול למונעה ולא מנעה, אף על פי שתקפתו ונפלה ומתה או נשברה, הגם שניסה לשמור אותה מנפילה, חייב, שכל שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. וכן רואה שהעבירה בהמות על הגשר ודחפה אחת מהן לחברתה ונפלה לשיבולת הנהר, שטף הנהר שבו הזרם חזק, הרי זה חייב, שראיה לו להעבירה אחת אחת, שאין השומר נוטל שכר אלא לשמור שמירה מעולה, והואילו פשע בתחילה והעבירן כאחת, אף על פי שנאנס בסוף בית הנפילה, הרי הוא חייב. פשע בה, כלומר לא שמר כראוי, ויצאת לאגם ומתה שם כדרכה, פטור. שאין יציאתה גרמה לה שתבוא לידי אונס זה, ואין השומר חייב כשתחילתו בפשיעה וסופו באונס, אלא אם כן ישנו קשר בין הפשיעה לאונס, הועיל וכדרכה מתה, מה לי בבית השומר, מה לי באגם, אבל אם גנבה גנב מהאגם ומתה כדרכה בבית הגנב, הרי השומר חייב אף על פי שהוא שומר חינם, שהרי שומר חינם חייב בפשיעה, שאפילו לא מתה הרי עבודה ביד הגנב, ויציאתה גרמה לה להיגנב, שבשעה שנגנבה בהמה, כבר התחייב מחמת שפשע, ואין מיטתה כדרכה לאחר מכן פותרת אותו, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן מה שרואים ברמב״ם בספר משפטים הלכות סחירות בפרק השלישי. זה לימוד הרמב״ם, מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.